ברוכים הבאים לעוד פרק של אומש מדבר כדורגל. אולי ההפסד הכי מעצבן, בלשון המעטה, של העונה. הפסד שיכל לתת את האפשרות אפילו לקחת אליפות. אבל דגו החליט לשנות מערך שעבד, ועבד טוב עד המשחק הזה, וניסינו להיות יותר מדי מתוחכמים, וזה פשוט לא עבד. בחירה תמוהה בעיניי. להוציא את שון מהרכב, בהנחה כמובן שהוא קשיר, להעביר את שימיץ כבלם שמאל, ואת סק, שנמצא בפורמה לא טובה, להיות בלם מרכזי, דווקא בערב כזה ובמשחק כזה. לימדו אותי משפט מאוד פשוט בתור ילד. אם זה לא שבור, אל תנסה לתקן. לקחת הרכב שעבד מצוין, ולשנות אותו ברגעי ההכרעה, זה בדיוק מה שהפסיד לנו משחקים העונה, וגם את המשחק הזה. אז בשבוע שעמדנו לזכר ששת המיליונים שנרצחו בשואה, בשבוע בו המועדון הודיע על סיום דרכו של שרי, על פרישתו של סן מנחם, וממש מחר בערב נעמוד ביום הזיכרון, אולי הכי קשה מאז קום המדינה, ובואו נזכור את אחינו ואחיותינו, שמסרו באמת את נפשם למען המדינה ולנרצחי השביעי באוקטובר, ואיכשהו נצליח לחגוג או לציין יום העצמאות ה-76, מי ששמע את פרקי החירום ממש בתחילת המלחמה יודע את כמות החברים והקולגות האסטרונומית שאיבדתי, ואני באמת רוצה להקדיש את הפרק הזה להם וגם לכם. אנחנו שנצטרך להמשיך את החיים ולעשות את הכי טוב כדי שנצליח. אז קדימה, נתחיל את פרק סיכום המשחק מול מכבי תל אביב, הכנה לקראת משחק חוץ קשה מאוד בדוחה, וכמובן מספר כותרות שעלו השבוע, פתיח והמשיכים. אז רגע לפני סיכום המשחק, מספר כותרות שעלו השבוע, וממש לפני הכל, ההודעה הרשמית ששרי לא ימשיך במכבי חיפה. וזה לא שזה לא הגיע משום מקום. אחרי הפרידה משרי בחורף, יכולנו לראות ולדעת, עם הדמעות שזלגו מעיניו של שרי, שזה לא בסדר כזה טוב בנוגע לעתיד שלו. אז נאמר לו קודם כל תודה, על זה שבאמת זכינו לראות שחקן, בכזו רמה בסמי אופר, כאשר רשם בעונותיו במועדון 214 הופעות, 56 שערים, 46 בישולים ו6 תארים בהם זכה עם המועדון. תודה לך שרי באמת על הכל. גם סן מנחם הודיע על פרישה בגיל 30 מכדורגל, אחרי פציעת הראש שלו במשחק מול ריינה שנה שעברה, אז גם סן היווה בורג מאוד מאוד חשוב על המגרש ומחוצה לו בעונות האליפות של חיפה, היה מגן סמלי מצוין, הוא רשם 167 הופעות, כבש 10 שערים, ורשם 7 תארים, 3 אליפויות, 2 זכיות באלוף האלופים, גביע המדינה וגביע הטוטו, והבורג מאוד חשוב בחדר ההלבשה, והספיק לרשום אפילו 20 הופעות במדי נבחרת ישראל, וגם לך סן, תודה רבה על הכל. אז עומר אצילי, סופג ביקורות קשות וקריאות לשחרר אותו בסיום העונה, דבר שיכול להיות מאוד משמעותי למכבי חיפה. אם אכן זה יקרה ואצילי ימצא את דרכו חזרה למכבי חיפה, לאצילי יש 3 שערים ו5 בישולים ב-15 משחקים בהם שותף העונה, כאשר מתחילת 2024 הוא עם שער אחד בלבד. נותר להחזיק אצבעות שאצילי אכן ישוחרר, מה שדי הוא עשוי למנוע את הכנס שיצטרך לשלם על הזיבה מוקדמת מבחינת חוקי המס באמירויות, וכמובן יש לו גם את חוקי המס במדינת ישראל, שהוא יצטרך לתת איזה מיליון אירו ממה שהוא הרוויח, אבל בכל מקרה אני באמת מקווה שהוא עדיין יגיע אלינו בעונה הבאה. והקרב על הנקודה, ההתאחדות העבירה התנגדות גורפת ודי קשה לטענות המועדון שבאמת עבד קשה בפנייה למחוזי בשל החזרת הנקודה. עכשיו אני כבר לא אתפלא אם יחזרו את הנקודה, כי היא לא תקבע את האליפות. ועוד הקהל של מכבי חיפה ממשיך להרע את מצבנו אל מול בית הדין, וממשיך לספק דלק במו ידיו ואבוקותיו, גם לבית הדין וגם להתאחדות וגם למחוזי, שבסופו של דבר יראה שהקהל שלנו לא מתיישר. ולדעתי, אם ימשיכו ככה ולא יתיישרו, לא רק שלא נקבל את הנקודה, אנחנו גם בסכנה להורדה נוספת של נקודה על תנאי. ומעבר לזה, היו עד היום רק 7 מקרים בהם המחוזי התערב, אבל שוב, אחרי המשחק של היום, זה באמת לא משנה. ומסתמן שלדיה סבא תהיה עמדה משמעותית יותר בעונה הבאה לאחר סיום דרכו של שרי, וככל הנראה שבעמדה 10 לא יביאו שחקן זר כשיש את רפאלוב, קינדה וסבא לעונה הבאה. ואחרי כל הדיבורים, קדימה, בואו נסכם את המשחק הזה, צריך פשוט לעשות את זה. אז מבאס, אפילו יותר ממבאס, זה מרגיז. מרגיש לי שכל המלחמה הפסיכולוגית שהייתה השבוע בעיתונות, שחיפה פייבוריטים, הצליחה לערער את הסגל שלנו וגם את השחקנים. אז כמו שאמרתי, אם זה לא שבור, למה לתקן? וכמה זה לא היה שבור לפני זה, אתם שואלים? אז נחזור רגע לפרק 68, פרק ההכנה לקראת משחק הגביע מול מכבי נתניה. ההגנה שלנו ספגה בממוצע 1.8 שערים במשחק, וההתקפה שלנו כבשה 1.2 שערים למשחק. אתם זוכרים על כמה היינו עכשיו? ההגנה שלנו בארבעת המשחקים האחרונים ספגה 0.5 שערים למשחק, שזה שער בשני משחקים אם תרצו, ואנחנו כבשנו 3 שערים בממוצע למשחק. כמובן, לפני המשחק הזה. זה היה שינוי מטורף, ועיקר ההצלחה הייתה בגלל דגו, שהוא באמת מאמן נטול אגו, שהיה נטול כלים ומול הפועל חיפה הכניס את פיירו במקום דניאל, עבר לקו 3 עם 2 חלוצים וגמר את המשחק. נראה היה שדגו עשה קפיצת מדרגה בחלק הזה, בעיקר אחרי שירד מנו הלחץ אם יחתימו אותו לאדונה או אם לא, ונראה שהוא והמועדון התחילו לפרוע. מערך שעבד בצורה מצוינת, משחק קבוצתי, שכל החלקים התחברו, ובגלל זה הכעס שיש לי אחרי היום, כי אני לא הבנתי ועדיין אני לא מבין את הדחף של דגו לעשות כזה שינוי דרסטי בהגנה, שספגה 2 שערים בארבעת המשחקים האחרונים והצליחה לייצר שקט מטורף לשאר חלקי המגרש. ועוד יותר לא הבנתי את הדחף להכניס בהרכב פותח שחקן שרק חזר מפציעה ולא שיחק כמעט חודש, שבחודש הזה הצגנו אולי את הכדורגל הכי טוב בעונה. אז למשחק הזה עלינו עם מערך דינמי במרכאות שעובר מקו 3 בהגנה לקו 4 בהתקפה, עם כיוף בשער, שימיץ בלם שמאל, סק, דניאל בימין, אלי, ג'אבר, רפאלוב במרכז, חלילי וקורנו בכנפיים, ודין ופיירו בהתקפה. מולנו, קין עלה במערך דומה, שנע בין 3-5-2 ל-5-4-1, כאשר דן ביטון נע מעמדת החלוץ, או לצדדים או לאחור. אני יכול להניח שהסיבה שפתחו עם דניאל היא אולי איזושהי פציעה של שון, וגם הרצון לאפשר לקבוצה לעבור לקו 4 בהתקפה ולשחרר עוד 2 מגינים שיסייעו בהתקפה. מה שזה גרם בפועל הוא הזזה של שימיץ לעמדת בלם באחד הצדדים, שכבר נכוונו מזה בעבר, וסק, שלא מרוכז לאחרונה, הראה בדיוק למה הוא לא צריך להיות בלם אמצע. פתיחת המשחק הייתה די משכנעת, וחיפה היו בטירוף. כבר בדקה הרביעית הגענו למצב שרפאלוב קיבל קרוס מחלילי, השתעה יותר מדי, שזה די סיפור המשחק במשחק הזה, ולאחר מכן, דין לקח את הכדור לחלילי ולא אפשר לו לבעוט. בכל מקרה זה המשיך ותל אביב נראו באמת בלחץ, וביצעו גם לא מעט עבירות בתחילת המשחק. דקה 17 דין עושה ברייקדנס ומשחרר כדור לחלילי כשהוא על הקרקע, שהעביר קרוס מצוין לפיירו שנגח החוצה. דקה 19 פיירו מסובב את ההגנה של תל אביב ולא מצליח להבקיע. ומה שעשה את ההבדל היה המסירות של אלי וג'אבר בין הקווים של מכבי תל אביב, ופשוט הצלחנו לפלח את המערך שלהם די בקלות. כל זה עד בערך דקה 25. סק חולם ולא מצליח לקחת הכדור במהירות, זהבי מקדים אותו וסוחט פנדל. כמה קל, כמה פשוט. משם עיקר הלחץ עבר על חיפה, ותל אביב התחילו לשחק הרבה יותר משוחרר ונינוח. ואנחנו? אנחנו עשינו את מה שאנחנו יודעים הכי טוב בלחץ. להעיף כדורים גבוה ולקוות לטוב. להגביה לרחבה, ופשוט נראה שוויתרנו על הנעת הכדור. כאילו השקט שהיה אחרי הגול שקיבלנו מול ריינה, נעלם כלא היה. זה המשיך עם עיבוד כדור של חלילי בדקה 36, שנתן לתל אביב לצאת למתפרצת מסוכנת, ובדקה 42 בערך, דניאל מותח שריר ומוקלף. בדיוק פה הייתה האפשרות לחזור לקו ההגנה המקורי והטוב, אבל דגו בחר להכניס את פיינגולד וניסה בכוח להמשיך את שיטת המשחק שלא ממש עבדה עד אותה דקה וגם לאחר מכן. פיינגולד שחקן מצוין, אבל הוא עוד שחקן שלא שיחק בערך חודש. והמשכנו את החוסר ריכוז. וממש לפני סיום המחצית הראשונה היה גם בליץ של חיפה על השער של תל אביב, ששוב, היה ללא שום תכלית. הרמות אל מול הצפיפות המטורפת של הגנת תל אביב, וגם העליונות האווירית שעוד אדבר עליה. עכשיו, ההחלטה לא לבצע שינויים, כמעט השתלמה בקרוס של רפאלוב לדין שהיה בנבדל, אבל חזרה לנשוך אותנו ואתם תבחרו את המקום, כמה דקות לאחר מכן, כשרוי רביבו סוחט פנדל אחרי גליץ' מיותר של שימיץ, כשרביבו כבר איבד את הכדור, אבל זהבי מחמיץ, וכיוף, באמת יצא גדול ומשאיר אותנו במשחק. אבל שוב, חלילי לא היה במשחק, והחילוף שלו הגיע הרבה יותר מדי מאוחר. כשגם רפאלוב מוחלף וקינדה וחג'ג' נכנסים במקום שימץ ורפאלוב, וקינדה נראה באמת כמו הצל של עצמו, למעט הנגיחה לקורה בדקה 90. ובערך גם מדקה 66, דגו מנסה all in, ועובר למערך הגנה סופר מופקר עם קורנו סק ופיינגולד בשלישיית הבלמים, ולאחר מכן גם קנדיל וסייף נכנסים במקום חלילי ואלי מוחמד, וחזרנו למשחק הקבעות חסר התכלית, שרובם גם הגיעו למשפטי. 62% שליטה בכדור. שליטה מדומה. תל אביב הייתה טובה יותר באוויר, וניצחה ב-55% מהמאבקים. 39 קרוסים של חיפה. עם אחוז דיוק של 23%. אחד המאפיינים אולי של כל המשחקים הרעים, ודיברתי על זה לא פעם, לאורך כל העונה, וזה נראה שלא לומדים מזה כלום, ושום דבר טוב גם לא יוצא מזה עד היום, והיה לי חסר מאוד השקט הזה שהיה במשחק מול ריינה. במרכז המגרש עדיין היינו בעליונות של חיפה, בעיקר בגלל העובדה שתל אביב לא הגיע לשחק כדורגל. היא הגיעה לנצח. כמה הם רצו לנצח? 72% הצלחה בתיקולים, 18 חטיפות כדור, interceptions, לעומת 50% הצלחה של חיפה בתיקולים, ו-4 interceptions בלבד. תל אביב היו עם 6 איומים לשער, 4 למסגרת, כאשר מתוכם יש 2 פנדלים, שלעומתם אנחנו עם 16 איומים לשער, ורק 3 למסגרת. הם השתלטו טוב יותר על כדורים בחלק ההגנתי, כשלקחו 34 כדורים, ואנחנו בהתקפה לקחנו רק 4 כדורים בלבד. ניסינו להיות מתוחכמים במקום יעילים. תל אביב הגיעו להיות יעילים ולא מתוחכמים. חלק מסיפור העונה הזו לדעתי. נפלנו לא פעם ברגעים המכריעים וגם הפעם. ולצערי, הפעם זה היה נגד מכבי תל אביב, וזה על משחק אליפות, בעונה שבאמת נתנו להם פייט מטורף בכל המשחקים בין הקבוצות. אז שמעתי וקראתי בכמה מקומות שעודדו לפתוח עם חלילי. אני עדיין עומד על מה שאמרתי בפרק ההכנה, שפתיחה עם שחקן שלא שיחק חודש, מוכשר כמה שלא יהיה, היא טעות וגם עוול לשחקן. אין לי את הנתונים על כמות עיבודי הכדור שלו היום, אבל לצד כמה מהלכים יפים שהוא עשה, הוא פשוט לא היה שם. ולפעמים אני מעדיף לשחק עם שחקן שעל הנייר הוא פחות טוב בעמדה או כשחקן, אבל הוא טוב יותר לקבוצה ולמשחק הקבוצתי. ואותי אישית קצת מעצבן הניסויים האלה ברגעים האלה. עכשיו, ראיתי את דגו עצבני על השחקנים ושהם לא עשו את משהו אינך. אבל לטעמי, אם אתה לוקח משהו טוב ומקלקל אותו, איך אתה יכול לצפות למשהו אחר? אני עדיין חושב שדגו עשה דברים נפלאים מהעונה הזאת. באמת, לצד כשלים במערכים ובחילופים שעלו לנו לא מעט נקודות וגם עכשיו במשחק האליפות. אז אולי האליפות לא תהיה עונה, אבל אנחנו נהיה אופטימיים, בכל זאת, ונקווה שלא נגדיל את הפער ונתפרק עוד יותר. וזה מביא אותי לנוע, ממקום מקדשנו סמי עופר, לעבור לדוחה, לקראת המשחק מול סכנין, שקיוויתי לפחות, שאחרי המשחק היום יהיה לו הרבה יותר משמעות, אבל עדיין נעשה את ההכנה בדיוק כמו שתכננתי אותה. בני סכנין מגיעים למשחק הזה אחרי תיקו מול מכבי תל אביב, ושברה רצף של 4 משחקים ללא ניצחון מול הפועל חיפה, כאשר ניצחה אותה ב5 בתוצאה 2-1 מהמקום השישי. הם עם 40 נקודות, 9 ניצחונות, 14 תוצאות תיקו ו10 הפסדים, כאשר מאזן השערים שלהם עומד על 32 שערי זכות, 41 שערי חובה, פרש שערים של מינוס 9. בפלייאוף העליון היא קבוצת ההתקפה הכי פחות טובה, כמו שציינתי, עם 32 כיבושים, שזה 4 כיבושים פחות מהמקום החמישי בפלייאוף העליון. והנה. בנוסף, היא גם קבוצת ההגנה השנייה מהסוף, כשרק להפועל חיפה יש מספר ספיגות גבוה יותר. ב5 המשחקים האחרונים שלה, היא עם 3 הפסדים, תיקו מול מכבי תל אביב וניצחון על הפועל חיפה. לעומת מכבי חיפה, שרושמת 4 ניצחונות סופר משכנעים והפסד אחד מעצמן לא פחות. סכנין הבקיע ב5 המשחקים האחרונים שלה 4 שערים וספגה 7. לעומת מכבי חיפה שנמצאה במומנטום טוב כאשר היא הבקיעה 12 שערים וספגה 3 בלבד. ממוצע הכיבושים של סכנין עומד על 0.8 שערים למשחק והיא סופגת 1.4 שערים למשחק. הממוצע של חיפה עומד על 2.4 שערים למשחק וסופגת 0.6 אחרי המשחק היום. מכבי חיפה עם אחוזי הצלחה שעולים ממשחק למשחק וכרגע אנחנו עומדים על 64% הצלחה לעומת 27% של סכנין, לאחר 33 מחזורים יחס ניצחונות אל מול משחקים. סכנין, כמו שאנחנו יודעים ומכירים, היא קבוצה חזקה שמשחקת כדורגל חזק. יש לה גם כמה שחקנים טכניים ומהירים שיעשו את העבודה, אבל מרכז השדה שלה בנוי על שחקני מלחמה, כמו סאיר טאג'י או מאונגה, שהתפקיד שלהם הוא להרוס התקפות ולהעביר קדימה למשחק מעברים לחורי, חוגי ושקר, שהם לרוב אלה שנמצאים בעמדות האלה. באמצע יש להם את הדסה או פאון, שלרוב עושים את הרוטציה על קשר 10, ואחד מהם אמור להיות הרגל היותר יצירתית ולאפשר העברת כדורים מקישור הגנתי לחלק ההתקפי. בהגנה, סוטריו אמור לחזור להרכב אחרי הרחקה מול באר שבע ולשתף פעולה עם חילו במרכז ההגנה, במקרה ויעלו בקו 3, ובקו 4 הם ישתפו פעולה רוב הסיכויים עם בן חמו. בתבניות ההגנה שלהם, במשחק נגד מכבי תל אביב לא היו שם הברקות הגנתיות. סכנין הייתה מאוד לא מסודרת, מאוד לא מאורגנת, עמדה על 72.6 דיוק במסירות, 66 דיוק במסירות בשטח היריבה, ו-64.5% בשלישי התקפי. אבל מה שניצח להם את המשחק היה 76.5% הצלחה בתיקולים. לזה תוסיפו 11 חטיפות ו-56 השתלטויות על כדורים אבודים, אבל עם 0 השתלטויות על כדורים בשלישי התקפי. כמובן לזה תוסיפו 13 עבירות, אבל רק צהוב אחד למורת רוחו של קין. מעבר לזה, סכנין הראתה שהיא חשופה דווקא למשחק אגפים וצופפה את האמצע משמעותית עם רביעיית ההגנה ועם צמד הקשרים האחורים ותדסה, כאשר הגול שהם ספגו הייתה מפריצה של רביבו בקו ימין והעברת פס למרכז. לא חושב שזה יהיה שונה נגדנו, והמטרה היא פשוט לצאת למעברים במהירות מהגנה להתקפה, כאשר מהשלישייה הקדמית, חלוץ ושני שחקני כנף, לרוב שניים נשארים למעלה, ומי שסייע יותר בהגנה היה דווקא שקר באגף ימין. אבל עדיין לסכנין קשה עם התקתוקים באמצע. קניקובסקי, פרץ וזהבי שהחליפו ביניהם דאבל פסים וחתכו את ההגנה שלהם לא פעם, עשו וסכנין עשו עבירות במקומות מאוד מאוד מסוכנים. בתבניות ההתקפה של סכנין הם לא בנויות על כדורים מתוחכמים, והם מנסים לתת קרוס מהצדדים או בהתקפות מתפרצות. זה עיקר ההתקפות במשחקים שיצא לראות אותם, כשמלך השערים של הקבוצה עומד על 4 שערים ו3 בישולים, זה אומר משהו על תבניות ההתקפה של סכנין. כשפעון בהרכב, הם יכולים לנסות קצת יותר תחכום, והם בלעדיו הם מאוד קהים בהתקפה. הוא אגב זה שבישל את השער. הרבה בעיתות שהתפספסו, מעט מאוד בעיתות למסגרת מסך מצבים, 6 בעיתות למסגרת מתוך 18 איומים לשער, 9 מתוך הרחבה ו9 מחוץ לרחבה. כמובן שהגול שהם כבשו היה בנייח, כדור קרן שננגח מתוך ה5, ונכון שלנו יש שחקנים גבוהים, אבל הנייחים בהגנה של חיפה העונה הם עוד אחת מנקודות התורפה הכי גדולות שלנו. מעבר לזה אני מאמין שנמשיך במערך של קו 3, כך שאם אלי קשר אחורי או בשיתוף פעולה עם ג'אבר כצמד קשרים הגנתיים, היכולת שלנו לטרפד את רוב ההתקפות של סכנין תהיה גדולה מאוד, ואם אני צופה לאיזושהי בעיה כלשהי שיכולה להיווצר, זה אחרי הנייחים שלנו, כשעולים לרוב סק ושימיץ, ודווקא שם אנחנו מאוד חשופים ליציאת מעברים מהירה של סכנין, ונצטרך לתת לזה את הדעת. ולהשאיר צמד שחקנים שישארו מאחור, ולא כמו שקורה לרוב שאלי נשאר לבד. סכנין משחקת לרוב על אגפים, אגב לנתונים של אתר המנהלת יש איזשהו בג וחסרים 3%, אז סכנין תוקפת מצד שמאל 41%, מצד ימין 34% ו-22% בלבד מהמרכז, שזה 97%, תוסיפו אחוז לכל אזור ונקבל 100%. יש לא מעט שחקנים שמשחקים על הקו הזה כמו זי אחמד, דור חוגי, פאון וחורי, כאשר לרוב דראפיץ' בוחר בחורי וחוגי לנוע על הקו הזה, וגם במשחק האחרון מול הפועל חיפה בו פאון היה מוצב שם, הוא נע יותר למרכז, ושוב, אם ניגע במשחק מול הפועל חיפה, בו עלו דווקא אל מקייס וטהה בקישור ההגנתי, כאשר טאג'י תופקד בתור 10, אני אומר כאילו כי בסוף הוא היה 50-50. עיקר התפקוד שלו היה במרכז לסייע לצמד הקשרים ההגנתיים, לבלום ולתמוך בהתקפה. הוא יצר שלישיית קישור מאוד קשוחה, שברוב שלבי המשחק, הפועל גם לא הצליחו להניע כדור, ואפילו לא להגיע למצבים. הפועל בעטה רק 6 בעיטות לשער, ודייקה 2, כאשר מתוכם כבשה שער 1. אבל המערך הזה נתן לדראפיץ' הרבה שליטה במרכז המגרש, גם אם לא שלטו בהחזקת הכדור. הפועל עדיין הניע כדור בלי תכלית, כמו מכבי חיפה היום, וסכנין ניצלה את זה מצוין. עכשיו, שחקני הכנף שלנו, בימין ובשמאל, יצטרכו לעבוד בתיאום מול הבלמים שבצדדים. אני יכול להעריך שאלו יהיו סק ושון, בנוגע למתי עולים, מתי פחות, ומתי הבלמים מצטרפים. כל שחקן שסכנין מציבה בעמדות הקיצוני יכול להוות סכנה, וסכנין בהחלט יכולה להקוץ. ואם יש עוד נתב אחרי המשחק של היום, הוא לעלות עם אותו הרכב שהופך להיות הרכב דינמי לקו 4, זה לא יעיל, זה לא עובד, וזה יוצר הרבה מאוד סרבול בהגנה של חיפה. שני השחקנים הכי חשובים לדעתי כמובן הם פאון וטאג'י, שהם משחקים, כל המשחק עובר דרכם. הם הנבטים של הקבוצה. נכון שיש את חורי, חוגי ושקר בחלק הקדמי שהם אחראים לרבע משערי הקבוצה בכיבוש ישיר, עוד כ5 שערים בבישול. אבל לזה תוסיפו את טאג'י ופאון שיחד אחראים לעוד 9 שערים, וקיבלתם 5 שחקנים שאחראים ל-53% מסך הכיבושים של סכנין במעורבות ישירה. אבל יש גם לא מעט שערים שהם היו הנגיעה לפני הבישול, או התנועה שלהם, או אפילו היכולת שלהם לחלץ כדור ולהעביר קדימה במסירה חכמה, וקיבלתם את המפתח שלהם למעברים. ניטרול של שניהם, על ידי שלישיית הקישור שלנו, שאני מעריך שוב שתהיה אלי ג'אבר וקינדה רפאלוב, תצטרך לתת על שניהם את הדגש הכי גדול בסגירות, ויחד, כמו שאמרתי, עם תיאום בין הכנפיים לבלמים, יהיה אפשר לעצור אותם. עכשיו צריך לציין כמה דברים. אחד, שבמשחק קודם סיימנו עם בקושי 1-0, במשחק שהיה 55% בשליטה של סכנין. הם אימו אז 20 פעמים לשער של חיפה. 7 מתוכם היו למסגרת. לעומת 11 איומים של חיפה עם 3 למסגרת. אז הם כמעט ניצחו בכל פרמטר, חוץ מהחשוב ביותר שזה ההבקעה. שוב, בדיוק כמו שקרה היום, רק הפוך. עכשיו, אז היינו קבוצה אחרת לגמרי. דין כבש בדקה הראשונה ומאז נעלמו עקבות הקבוצה. דין רק חזר מפציעה, פיירו לא היה קשיר, ושיחקנו בקו 3, כשסקה מורחק בצהובים לדעתי וחלאילי נפצע וסחב עד הסוף, כל משחק תוך כדי שהוא מדדה. סכנין אמורה לפגוש במכבי חיפה מתחדשת. זו שנכנסה באיחור אופנתי לפלייאוף העליון והחלה לדרוס את כל העומד מולה. במערך סופר קטלני של קיר יצוק של 3 בלמים, צמד חלוצים שעושה גול מחצי מצב, וכמובן ג'אבר אלי ורפאלוב, שהפכו את מרכז המגרש לחגיגה. לאור המשחקים האחרונים של סכנין, אני לא צופה לבעיות מיוחדות, מלבד אובדן החשק. להגיע לסכנין אחרי המשחק מול תל אביב, בו עבדה התקווה לאליפות, יכול להיות נתב מאוד מאוד גדול של התפרקות הקבוצה, במיוחד אם נמשיך בניסויים האלה של המערכים. עד המשחק היום, באמת שחיפה הראתה עליונות מנטלית. מאז הפועל באר שבע לפחות, והראתה שהיא ממשיכה רגוע, גם כשהכל היה קשה ולא עובד, כמו מול הפועל חיפה, ועשתה את המאסטר מול ריינה, שהתוצאה הכי לא משקפת את החסם המנטלי שריחף מעל המשחק הזה. אבל כל זה מרגיש לי שנעלם במשחק הנוכחי, ויהיה מעניין, כמו שאמרתי, אם דגו ינסה לשלב שוב מערך שעבד, או ימשיך לבצע ניסויים במערך ובהרכב. ובמקרה כזה, אני לא צופה לנו טוב, ושנשיג יותר מדי נקודות גם לא מול סכנין וגם לא מול באר שבע. שני השערים של סכנין מול הפועל חיפה הגיעו בתוספת הזמן של המחצית הראשונה והשנייה. דקה 45 פלוס 3 ודקה 90 פלוס 5. וזה עוד נקודה בעייתית אצל מכבי חיפה, שכאילו נכבט בדקות האלה, ולא מעט פעמים ספגנו, או שהייתה איזו הרדמות בחלק ההגנתי ואפשרנו ליריבים, להגיע למצבים הרבה יותר מדי נוחים ומסוכנים ליד השאר. אני רוצה להאמין שעכשיו, רמת המחויבות והריכוז תהיינה בסי. אני יכול לשער שהם לא יהיו בסי. אבל עדיין, זה משהו שבהחלט צריך להאמר ולתת איזשהו בוסט אנרגטי מהספסל או של רפאלו, סק ושאר מנהיגי הקבוצה ולהטריף את הקבוצה בדקות האלה, שלא יקרו דברים שאנחנו פחות רוצים, ושלפחות נמשיך את המומנטום ונהנה מכדורגל טוב עד סוף העונה. בבדיקת משחקי העבר בין הקבוצות ומשחקי החוץ האחרונים שלנו בדוחה, אז מ-2020 ועד עכשיו אנחנו מנצחים 5 פעמים ומפסידים פעם אחת, כאשר מאז ה-12/8/2020 שם הפסדנו 1-0, ומאז 5 פעמים ניצחנו רצוף. ושימו לב לזה, יחס השערים במשחקים האלה עומד על 16-0, ממוצע של 3.2 שערים למשחק ללא ספיגה. אז עוד סיבה ללמה להיות אופטימי, לפחות למשחק הזה. אז העונה נגמרה, אבל עדיין, כמו שאמרתי, אפשר להמשיך להציג יכולת טובה, ולא לסיים את העונה הזו במצב רע עוד יותר. ומה שנשאר זה להתחיל את ההכנות לקראת העונה הבאה. אז תודה רבה למי שנשארו עד עכשיו, כמו בכל פרק תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, שכל כוחות הביטחון באשר הם ישמרו על עצמם ויחזרו בשלום למשפחותיהם, וגם לכם, חי ואחיותיי בצפון ובדרום, שתשובו לביתכם במהרה, בשלום, שלא נדע יותר מלחמות. וממני, אני מאחל לכם יום זיכרון, לא יכול להגיד קל, אבל הוא יהיה קשה. זה בטוח. הוא יהיה קשה, ואני מאחל לנו לעבור אותו ביחד. אחד עם השני, אנשים ביציע, והצופים בבית, והמאזינים בכל מקום שלא תהיו. ושנצליח קצת לשמוח ביום העצמאות, למנגל טיפה. והכי חשוב, יאללה מכבי.